מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. איתי כמו תמיד יוחאי, מה שלומך?
שלומי מצוין. יש לנו נושא שחוזר בפודקאסט בצורות שונות, מחלת הסרטן, וגם הפעם יש לנו טכנולוגיה ישראלית פורצת דרך בתחום וריפוי מחלת הסרטן, או לפחות להתמודד איתה.
היום אנחנו מארחים את דוקטור ארנולדו סיכון, המנהל הרפואי של חברת ניו פייז, שמפתחת טכנולוגיה ייחודית להתמודדות עם סרטן. בעל רקע עשיר מאוד כאונקולוג בבתי חולים בארץ, 20 שנה בבילינסון, ועוד 20 שנה כמנהל המכון האונקולוגי של בית חולים אסף הרופא.
שוב, טכנולוגיה פורצת דרך, נשמע עליה עכשיו, וזה הזמן לדבר מדע. דוקטור ארנולדו סיכון, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
תודה רבה להזמנה.
אז מאוד נשמח אם תגיד כמה מילים על הרקע שלך, איך הגעת לתחום, לחברה.
כן, אני רופא אונקולוג הרבה מאוד שנים. עבדתי בבית חולים בילינסון, במכון האונקולוגי, בערך כ-20 שנה. ובהמשך הייתי במשך 20 שנה סגן מנהל המכון האונקולוגי של בית חולים אסף רופא. וכרופא אונקולוג, במשך כל כך הרבה שנים, אנחנו בעצם מבינים מה הצרכים של האונקולוגיה, למרות ההתקדמות של השנים האחרונות, בעצם של כמה עשורים האחרונים, ועדיין המגבלות שיש לנו והצרכים בטיפול בחולים עם מחלה מאוד מתקדמת. לאחר בעצם שחולה קיבל את כל הטיפולים הסטנדרטי, והוא הופך לעמית לטיפולים, והמחלה מתקדמת עם סופו ברור. ואז יש צורך בטכנולוגיות נוספות, שינסו לפתור את הבעיה של הופעה של עמידות לטיפולים הסטנדרטיים.
אז יש לנו פה כמה מונחים, הרעיון של עמידות בעצם, מה זה טיפול סטנדרטי? אני חושב שהרוב יודעים, אולי חשוב להגיד כמה מילים בעצם.
כן, היום, וזה במדיה, יש לנו כמעט כל יום על חידושים בטיפולים האונקולוגיים, וצריך להבין שלעומת התקופה שאני התחלתי את ההתמחות שלי, לפני בערך 30 ומשהו 40 שנה, שלא, היו לנו מעט מאוד כלים לטפל בחולים, בעיקר כימותרפיה והקרנות, אבל בעשורים האחרונים, בעצם לאחר התפתחות של כל הנושא של הגנום האנושי, והיכולות שיש טכנולוגיות לעשות מפינג, זאת אומרת סקר של גנטים של הגידולים, למדנו שיש אפשרות לטפל בכל מיני טיפולים מאוד מודרניים שהם מותאמים למחלה ספציפית. מה זה אומר? שמחלה סרטן, שהיא בעצם אפשר לגלות אצלם פגמים מסוימים במפינג הגנטי שלה, וזה אפשר להופעה של טיפולים ספציפיים לנסות לנטרל את התוצרים של התיקונים לא נכונים של של הגנטיקה של הגידול. וזה חלק מהדברים שבעשורים האחרונים, וגם הנושא של כל הטיפולים החיסונים החדשים, שגם הם מתאימים גם לאוכלוסייה, לא לכל האוכלוסייה, אבל חלק מסוים של האוכלוסייה. אבל מה הבעייתיות של כל זה? שלמרות כל החידושים הטכנולוגיים האלה, בסופו של דבר סרטן בכל מיני דרכים מפתח עמידות. מה זה אומר? עושה בייפס, מעקפים של שמאפשרים לגידול, למרות שהטיפולים הקודם היה מאוד מוצלח, לעשות בעצם בריחה מזה ולהמשיך להתקדם, למרות כל הטכנולוגיות, ואני אומר טכנולוגיות מדהימות. לכן חברה New Face, יש לה בעצם רעיון שהוא מהפכני, בבחינת מה? שאנחנו מנסים לפתח סוגים של טיפולים, או סוג טיפולים שהוא מבוסס פיזיקלי, והיתרון של טיפול פיזיקלי, שאין אפשרות לגידול לפתח עמידות אליו. החברה פיתחה בעצם טיפול מאוד מיוחד עם ננו חלקיקים שמוזרקים באופן סיסטמי לגוף דרך הווריד, כמו כל טיפול כימי או דברים אחרים, אבל שהוא מתרכז בחלקו בתוך הגידולים עצמם, בגלל איזה תכונות ביולוגיות של הגידולים, והננו חלקיקים האלה מאפשרים דרך מקור אנרגיה חיצוני בעצם להתחמם, ומכיוון שהם מתרכזים בגידולים, החימום הזה גורם להרס של תאי סרטן. והיתרון של הטכנולוגיה הזאת, בהשוואה לטכנולוגיות אחרות, שהן כימיקליות או ביולוגיות, או של הפעלת של מערכת החיסוני על ידי פרובוקציה שאנחנו עושים על ידי חומרים, לתא סרטן, כמו לכל תא אחר של הגוף, אין יכולת להתמודד עם חום. חום מסוים, אורס תאי סרטן. עכשיו, למה הטכנולוגיה היא בכל זאת די ספציפית? מכיוון שלמרות מה שכולנו, ככה אני אעיד מניח שאנשים חושבים שתאי סרטן הם תאים מאוד עמידים, זה הפוך. המבנה של תא סרטן, בעיקר הקרום שלו, הוא יותר שברירי מקרום של תא נורמלי. וזה שהוא יותר שברירי מאפשר דרך טמפרטורות יותר נמוכות לפגוע בו, ואלה טמפרטורות שלא פוגעות בתא הנורמלי. הדלטה הזה מאפשר לנו לתת טיפול עם ננו חלקיקים שמתחממים בתוך גידול, ולהרוס אותם בלי לפגוע בתאים הנורמליים.
איך זה בא לידי ביטוי שהמעטפת של תא סרטני יותר עדינה מתא רגיל?
המבנה הקרום של תא סרטן הוא אחר, בבחינת הקומפוננטים שלו, כולסטרול, פוספוליפידים וכל זה, לעומת התא הנורמלי. התא הנורמלי עמיד הרבה יותר לטמפרטורה מה שהתא הסרטני. תא סרטני בדרך כלל ב-42, 45 מעלות, 46, הוא כבר נהרס. וזה לא טמפרטורות שפוגעות בתא הנורמלי. זאת אומרת שהמטרה של הטכנולוגיה הזאת, להגיע בכמות מספקת של ננו חלקיקים לתוך הרקמה הגידולי, ושהכמות הזאת במתן אנרגיה חיצוני וחימום, יצליח להרוס את התאי גידול. אנחנו כבר, החברה כבר סיימה את מה שנקרא הניסויים הפרקליניים בחיות וזה, ואנחנו כבר בטיפול באנשים. אנחנו כבר, יש לנו טיפול בבילינסון, אנחנו כבר טיפלנו במעט, לא מעט חולים, אבל במטרה לבדוק את הבטיחות של הטכנולוגיה הזאת. המחקרים האלה הראשונים בדרך כלל באונקולוגיה, כמו בכל מערך אחר ברפואה, בודק שהטכנולוגיה לא גורמת נזק, או לפחות נזק רציני שלא מאפשר את הטיפול, ואנחנו כבר מבצעים את הניסויים האלה בבית חולים בילינסון, ומה שאנחנו למדנו, עוד לא סיימנו את הניסוי, לא הגענו עוד למנות הגבוהות ביותר, אבל אנחנו כבר מתקדמים בצורה רצינית בבחינת הכמות של חומר שאנחנו עושים בזמן הקרינה שאנחנו עושים בחימום של הננו חלקיקים, וכבר יש לנו מספיק מידע שהטכנולוגיה היא בטוחה. עד כדי כך שבבחינת רגולטורי כבר קיבלנו אישור של FDA לבצע ניסויים בארצות הברית, ואנחנו כבר במסע ומתן עם בתי חולים אמריקאים, גם להביא את את הטכנולוגיה שלנו לניסוי בארצות הברית. מה שחשוב שזה אנחנו חברה שמורכבת מכמות בערך אנחנו בסביבות 25 אנשים, ויש מחלקות לכימיה, יש מחלקות לביולוגיה, להנדסה, לפיזיקה, רגולטורי, וגם ודאי אני כמנהל הרפואי החלק הקליני. זאת אומרת שאנחנו כבר, למרות שזו חברה שרק התחילה, אבל יש לה כבר מיתן של ניסיון פרקליני וקליני לא קטן. והמטרה שלנו בשלב יותר מאוחר, לאחר סיום המחקרים של מה שנקרא בטיחות safety, ללכת כבר למחקרים גם של בדיקת יעילות של הטכנולוגיה.
אז הייתי אולי רוצה לקחת צעד אחד אחורה, ולנסות אולי לפרט יותר על המדע מאחורי הפיתוח. בבסיס בעצם תאים סרטניים מתחלקים, אפשר להגיד, ללא שליטה, נכון? זה האלמנט שבאמת גורם
לבעיה במחלה. המערכת בקרה בעצם של התחלקות היא מערכת פגומה של תאי סרטן.
ותקן אותי אם אני טועה, כשעושים כימותרפיה, אז זה לנסות לתקוף את המנגנון של החלוקה, כי אומרים, טוב, כל התאים מתחלקים, אבל תאים סרטניים מתחלקים יותר, אז אם נפגע במנגנון הזה, אז הם ייפגעו יותר מתאים אחרים, אבל יש תופעות לוואי, נכון? אז תמיד מנסים למצוא במה תאים סרטניים שונים משאר התאים, כי סך הכל זה תאים שלנו, כדי לנסות לאתגר אותם במקום שהם שונים מהתאים שלנו. אז פה אתה אומר שהפיתוח שלכם נוגע באלמנט הטמפרטורה, והיכולת לספוג את אותם חלקיקים, או שכל התאים סופגים את החלקיקים, אבל רק תאים סרטניים בעצם ייפגעו מהחימום. מה קורה שם בדיוק?
כן, מה שאתה שואל זה נכון, בדרך כלל הטכנולוגיות הראשונות כמו כימותרפיה הם מה שניסו לפגוע בתאים שבמעגל של מה שנקרא סל סייקל, הם תאים בהתרבות, וזה נכון, ומצד שני זה גם גרם לתופעות לוואי, מכיוון שיש עוד מערכות בתוך הגוף שהם בהתרבות מהירה, זה הקלאסי של מח העצם, ויצירת של ליינים של תאים לבנים, תסיות וזה, וזה גם נפגע מטיפול כימי. המגבלות של טיפול כימי, שמהר מאוד התאים הסרטניים מפתחים עמידות, בכל מיני מנגנונים, ומפסיקים להגיב לטיפולים האלה. הטכנולוגיה שלנו, היא לא פוגעת בעצם בתאים בעניין של סי סלקל כן או לא, הטכנולוגיה זה גורם בסופו של דבר פגיעה בקרום של הסרטן, בממרנה שלה. ברגע שיש פגיעה, אתה מת. יש תהליכים, אנחנו רואים נמק, אפופטוזיס, זאת אומרת, כל מיני תהליכים שנגרמים ברגע שגורמים לנזק מסוים לקרום של התא סרטני. להבדיל מטיפולים כימיים, אנחנו לא תלויים בסל סייקל ולפגוע, ואנחנו לא רואים פגיעה במח העצם. שאנחנו בודקים את התופעות הלוואי, אנחנו לא רואים בכלל שום השפעה של הטיפולים שלנו על 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 תאים של מח העצם שהם תאים, או של מערכת העיכול שהם תאים בהתרבות מאוד מהירה. הבסיס שלנו הוא טיפול פיזיקלי. זה אפשר להגדיר אותו בצורה מאוד פשטני, זה כמו לתת פטיש לתא. זה טיפול פיזיקלי. אתה לא יכול פשוט לעמוד מול התקפה פיזיקלית. זה לא שיש מנגנונים לעשות אסקייפ ולבנות עמידות לטיפולים האלה. על זה זה מבוסס בעצם כל הרעיון של החברה להשתמש באמצעים פיזיקליים. מה שלאחר, בעצם המטרה שלנו בסופו של דבר להביא את הטכנולוגיה הזאת לחולים, לאחר שסיימו כל הטיפולים, מכימותרפיה, הקרנות, טיפולים חיסוניים, טיפולים ביולוגיים, כל הדברים שאנחנו מכירים של טכנולוגיות טובות מאוד, אבל באיזשהו שלב לרוב הן מפסיקות לעבוד. ואז יש אנמטית...
למה צריך לחכות לסוף? למה אי אפשר שזה יהיה הטיפול הראשון, בעצם? למה זה לא יכול להיות הטיפול הראשון, אם אין לו תופעות לוואי והכל טוב?
תראה, אני אסביר לך למה. באונקולוגיה יש איזה משהו שהוא מאוד מסודר. אתה מביא טיפולים ניסיונים לבדיקה, לאחר שסיימת כל הטיפולים הסטנדרטיים. אתה לא יכול לעשות השוואה של טיפול חדש לטיפול סטנדרטי, ולהכניס אותו לפני הטיפול הסטנדרטי. אתה בעצם לומד לטכנולוגיה קודם כל בסייפטי, אחר כך אתה צריך להוכיח יעילות. ברגע שיש לך גם הוכחה של יעילות, אתה יכול להתחיל להשתמש בטיפולים, בסוף של כל הטיפולים. ואחר כך, אם אתה רואה את זה, אתה לעשות את הסטנדרטי.
למה לא, אוקיי, למה לא במקביל? מה מפריע לזה לעבוד במקביל לטיפולים הסטנדרטיים?
טוב, זה עניין כבר של שילובים. אנחנו לפני שנכנסים, והשאלה היא מאוד מעניינת, מכיוון שהיום יש מידע לגבי הטיפולים החיסוניים, שהם עובדים יותר טוב לאחר מתן טיפולים כימותרפיים או טיפולים קרינתיים, מכיוון שהטיפולים האלה יכולים להרוס תאי גידול, לשחרר מה שאנחנו קוראים ניאונטיגנים, זה בעצם, בוא נגיד, חלקיקים של חלבונים לדם, ולפתח במערכת החיסוני, מערכת שבעצם תוכל לזהב אותם ולתקוף אותם בסרטן עצמו. אבל זה נכון, ואנחנו, יש לנו כל מיני רעיונות לעתיד לגבי הדברים האלה, אבל קודם כל אנחנו בתהליך מאוד מסודר, להוכיח שהטיפול הוא בטוח, להוכיח שהוא יעיל. ברגע שיש לך את זה, יש לך פוטנציאל גדול לעשות שילובים ולעשות עבודות השוואתיות מול הטיפולים הסטנדרטיים.
אבל מה שאני מקבל בעצם, זה שברגע שהטכנולוגיה תוכיח את עצמה, הרבה שנים קדימה, אז אין מניעה שזה יהיה הטיפול הראשוני. פשוט מה שאתה אומר עכשיו, בהתאם למחזור של פיתוח, במקרה הזה ציוד רפואי אני מאמין, אז במחזור הזה, אז אי אפשר להשתמש בזה בתור קו הגנה ראשון, זה צריך להיות עבור חולים שהדברים הידועים לא עבדו עבורם.
נכון, זה ככה עובד הממסד האונקולוגי. אתה לא יכול להכניס טכנולוגיה חדשה לפני שאתה השתמשת, זה איתי גם, לגבי החולים. אתה משתמש קודם בטכנולוגיות שהוכיחו את עצמם, ברגע שאין לך כבר כלים כאלה, אתה מנסה את הטכנולוגיות החדשות. ברגע שיש יעילות מוכחת, אתה יכול לעשות עבודה שוותית מול טכנולוגיות ישנות, ולנסות להוכיח אם הטכנולוגיה שלך יותר יעילה, פחות תופעות לוואי, ובסופו של דבר גם כלכלית. אז זה תהליך מאוד מסודר שבאונקולוגיה עובדים ככה עשרות שנים, זה לא הולכים על הטכנולוגיות החדשות, לפני שסיימת את כל הכלים הסטנדרטיים.
עכשיו, אמרנו שתאים סרטניים יותר רגישים לחום, וזה בגלל שהקרום שלהם בנוי בצורה אחרת. לא יכולה להיות סיטואציה שתשתמשו בטכנולוגיה שלכם, חלקיקים ייכנסו לתא, אתם תהרגו הרבה תאים סרטניים, אבל בעצם אלו שישארו, אולי יש להם הרכב קצת שונה, והם יותר עמידים לטמפרטורה, ואז הם יתחלקו, ועוד פעם יש לנו עמידות. זה לא יכולה להיות סיטואציה כזאת?
שאלה מצוינת. עוד פעם, את צריך להבין שהמטרה היא לא לרפא סרטן. אין לנו לטיפולים כל כך שיכולים להבטיח ריפוי מלא לחולים עם מחלה מאוד מתקדמת, שלב מטסטטי, אלא כמה מודלים מסוימים או, 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 או אחוז מאוד קטן של החולים. רוב החולים בסופו של דבר זה מה שיקרה. התאים הנותרים לאחר כל הטיפולים המוצלחים, האלה ממשיכים להתרבות והמחלה מתקדמת על בסיס התאים האלה. אבל מה, אם אתה, בעצם המטרה זה לעשות מה להפוך מחלה שהיא חריפה, והיא ממיתה את החולים בתקופות קצרות, למחלה כרונית. המטרה שלנו והתוכניות שלנו, מכיוון שהטיפול הזה הוא נראה מאוד בטוח, ואין מה שבטיפולים אחרים מה שנקרא קומולטיב דמג', זאת אומרת שכמה שאתה תיתן יותר כימותרפיה או קרינה או דברים כאלה, תגרום ליותר תופעות לוואי, פה אין, אנחנו יודעים ש... ויש לנו כבר חולים שקיבלו טיפולים חוזרים וכמה לטיפולים כאלה, ולא רואים יותר רעילות מה שראינו בטיפול הראשון. אז מה שהמטרה שלנו, יש לך חולה שיש לו הרבה מחלה. אתה מצליח בטכנולוגיה מסוימת להוריד את האחוז של המחלה שלו בצורה משמעותית. ועדיין נשאר, אנחנו לא הולכים אחרי התאים האחרונים או המטסטזות האחרונות. זה לא משהו שזה ניתן. אבל מה, ברגע שאתה מוריד את מה שאנחנו קוראים את המסה הגידולית, ה-tumor burden של החולה, מה אתה מסיק עם זה? מסיק שיפור באיכות החיים, מכיוון שיש פחות גידול, וייתכן מאוד שגם ערכת תוחלת החיים, מכיוון שבסופו של דבר החולים מתים עם כמות גדולה של מטסטזות, גרורות או מסה גידולית. אם אתה מוריד את זה וחוזר על הטיפולים, המחלה מתקדמת, עוד פעם טיפול, אתה מצליח. ואז אתה, יש לך מה שנקרא מחלה כרונית, כמו שאתה מטפל בסכרת, יתר לחדם, כל בעיות כאלה, מה זה? זה אותו, אתה לא מרפא את החולים, אתה פשוט שולט על המחלה. וזו המטרה שלנו, להוריד את המסה הטומורלית, לשפר איכות חיים, ועל סמך גם ההורדה הזאת, גם להאריך את תוחלת החיים. אבל להגיד היום שאנחנו, יש לנו שאיפה לרפא סרטן, מחלה גרורתית, זה לא נכון. המטרה זה בעצם לטפל במחלה כמחלה כרונית. המחלה מתקדמת, שוב טיפול. יכול להיות שיש חולים עם מחלה אגרסיבית שיצטרכו טיפול כל חודשיים שלושה, אבל יכול להיות שיש לפעמים גידולים מודלים שמחלה יותר איתי. יכול להיות שהם יצטרכו טיפול פעם וחצי שנה. אבל המטרה, איך להפוך מחלה שכבר היא עמידה לכל טכנולוגיה, שהפרוגנוזה של החולים האלה היא פרוגנוזה מאוד קשה, ובדרך כלל הם מתים תוך חודשים ספורים, אם לא שבועות. ואז להפוך את זה למחלה כרונית. זה המטרה.
ואני מבין שהשינוי הוא מאוד מהיר, כי זה פיזיקלי. כלומר,
נכון.
אם יש טיפול שלא עבד, לכאורה נראה אבוד.
נכון.
כמו שאמרת, זה פטיש על הגידול, והוא בעצם יורד בצורה משמעותית.
כן.
ואז כן. בהקשר הזה, האם יש סוגים של סרטן שמגיבים יותר טוב לטיפול מסוג זה מסוגים אחרים?
השאלה היא מאוד מעניינת, אין לנו תשובה מכיוון שאנחנו בשלבים הראשונים של המחקר הקליני של החולים. יש לנו חולים עם מגוון מחלות, המחלות השכיחות, מסרטן ריאות, סרטן מעי הגד, סרטן שחלות, סרטן של צוואר הרחם, סרטן של הלבלב. אבל הדרך היחידה שיש לך מסה מאוד גדולה של חולים, ואז לראות אם יש לך איזה סיגנל, איזה סמן, שאומר לך, חולים כאלה יש להם יותר נטייה להגיב מול חולים מסוג אחר. ייתכן מאוד שיכול להיות שחולים עם, שהגידול שלהם יש מערך וסקולרי מאוד עשיר, יגיבו בדרך אחרת מחולים שהמערך הווסקולרי בתוך הגידול הוא יותר יבש. זאת אומרת, אבל בינתיים אין לנו דרך לדעת על זה. זה אולי בשלב ההמשך, שנתחיל לבדוק גם לא רק את הסייפטי, ונראה את הסיגנל שיש לנו לחולים ספציפיים, נוכל לבודד בעתיד האם יש מודלים יותר מתאימים לטכנולוגיה, או מה שאנחנו חושבים היום, שזה מאוד כללי, עקרונית, מכיוון שהוא פיזיקלי, הוא יכול להשפיע על כל מודל של סרטן, מה שאנחנו סרטן מוצק.
אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע הגדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, יכולות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact-us, וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו, אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
איך איך אתם מודדים את יעילות הטיפול הזה? זאת אומרת, אם אתם נותנים אותו כמפלט אחרון אחרי כל הטיפולים הסטנדרטיים. ובמקרים מצערים זה באחוז מאוד סביר, כנראה זה מגיע למוות. אז איך אתם באמת מודדים שהדבר הזה נגרם לא מהטיפול הזה, אלא מהסרטן עצמו?
לא, זה יש לנו עוד פעם. במחקר אנחנו עושים גם בדיקות הערכת יעילות עם CT. למרות שמה שנקרא primary objective של המחקר, זאת אומרת, זה safety. ככה זה מוגדר באונקולוגיה, מה שנקרא phase one studies, safety. אבל secondary objective, זאת אומרת, אחר כך זה גם לראות אם יש סיגנל ליעילות של הזה. עושים בדיקות CT, ובבדיקות CT אתה בודק בהשוואה ל-CT לפני הטיפול, אתה עושה CT חוזר, ואתה בודק מה ההשפעה שלך של הטיפול. וכבר ראינו כמה דברים מעניינים, ראינו נמק של גידול, ראינו סביליזציות של מחלות שבאו בהתקדמות לפני תחילת הטיפול. אנחנו בודקים את זה אצל כל חולה שנכנס, לא רק את התופעות לוואי של הטיפול, אלא גם אם יש מה שנקרא סיגנל, סמן של יעילות. וראינו כמה דברים מעניינים, אבל אי אפשר לשכוח שמחקרים מסוג זה מתחילים במינונים מאוד נמוכים ועולים. ברגע שאתה מגיע למנה מסוימת, רואה שאין תופעות שמסכנות לחולים, עובר למנה הבאה. וגם המנה היא לא רק הננו חלקיקים, כמות הננו חלקיקים, אלא גם זמן הקרינה לחמם אותה. אז לכן התשובה תהיה הרבה יותר ברורה שנגיע למינונים הכי גבוהים בזמן יותר ארוך של קרינה, מכיוון שאז הפוטנציאל לתגובה יותר גדול מה שבמינונים הנמוכים של הננו חלקיקים. הכל הוא מסודר, אתה הולך שלב אחרי שלב אחרי שלב.
כן.
איזה סוג קרינה אתם משתמשים? זה מיקרו אינפרה אדום?
לא, לא, זה קרינה, מה שנקרא אלקטרומגנטי, לא מייננת, זה לא קשור בכלל לקרינה של, שאנחנו רגילים באונקולוגיה, עם מכונות המיצים והקובלטים וזה, לא, לא, זה לא קרינה שגורמת נזק, כמו הקרינה המייננת, זה קרינה לא מייננת, זה כמו מייקרווייב, כמו MRI, אבל באנרגיות הרבה יותר נמוכות, זה לא קרינה שגורמת נזק.
עכשיו, אז הסברנו שיש את המנגנון הזה, שאתם מזריקים את החלקיקים, ככה אני מבין. החלקיקים, יש להם, הם מצטברים בכל התאים?
הם מגיעים...
זה הרי שמוכרים רק את התאים סרטן.
הם מגיעים, לא, הם יכולים להגיע עקרוני לכל מקום. זה דרך מערך אדם, דרך כלי אדם. אבל יש איזו תכונה מאוד ביולוגית, מאוד מיוחדת בגידולים. הגידולים שהם מיקרוסקופים או בקוטר מאוד קטן, פחות משני מילימטר, מקבלים את הספקת דם, הם צריכים תזונה כמו כל תא אחר בגוף. גם הגידולים זקוקים לחמצן ולתזונה. אז הם מקבלים את זה מדיפוזיה של כלי הדם בסביבה. אבל כשהם מתחילים לגדול, הם כבר לא יכולים להסתפק בזה. הם צריכים לייצר את הכלי דם שלהם עצמם. זה תהליך שנקרא ניאו-אנג'יוג'נסיס. זה בעצם וסקולטורה חדשה שמייצרים. מה העניין? מה החשיבות של זה? שהכלי דם שהגידול מייצר, הם לא כלי דם תקינים. הם כלי דם שאין להם מבנה הרגיל. מה היתרון של זה? שזה כלי דם שיש להם הרבה, בעצם אפשר להגיד, חורים. ואז חומרים שמגיעים דרך כלי דם האלה חודרים בתוך הרקמה הגידולית. יש גם עניין של לחצים, כל מיני דברים, אבל זה הננו חלקיקים מנצלים את התכונה הזאת של כלי דם, מה שנקרא פתולוגים, לא תקינים, לחדור בתוך הגידול עצמו. ומה שעוד דבר, הגידולים האלה גם ברגע שאין להם את המערכת הלימפתיה הרגילה, מכיוון שהם לא מייצרים את זה, ואז זאת אומרת הניקוז מתוך הגידול הוא גם פגום. אז זאת אומרת, מצד אחד, יש לך אפשרות להכניס יותר ננו-חלקיקים, בגלל הסטרוקטורה לא טובה של הכלי דם האלה, מצד שני, הם מתרכזים מכיוון שלא יוצאים משם. וזה אנחנו מנצלים את זה, בשביל בעצם לחמם אותם בתוך הרקמה הגידולית. הם מתרכזים על בתוך האזור הזה.
אנחנו רואים את זה מאוד מעניין. לכמה בעיות.
כן. לא, רוצה להסביר לך משהו, מאוד מעניין. אנחנו עושים, לאחר הזרקה של הננו-חלקיקים MRI, הננו-חלקיקים האלה צובעים את הגידול, הם מגיעים לגידול ואנחנו רואים אותם, איך הגידול ב-MRI משתנה בצבע, זאת אומרת שהננו-חלקיקים שהם בבסיס ממה שנקרא איירון אוקסייד, ברזל, אז הם משתמשים גם כאילו הם חומר ניגוד ל-MRI, ואז אנחנו יכולים לראות את הדיסטריבוציה של הננו חלקיקים ברגע שעושים MRI, איך הם מתרכזים בגידול. נכון שהם מתרכזים במקומות אחרים, אבל הם יוצאים הרבה יותר מהר מהאזור של הגידול.
וזה נקודה מאוד מעניינת, כי הפיתוח שלכם נוגע בכמה חולשות שיש התאים סרטניים, דיברת על דרך ההולכה של כלי הדם, שבעצם יותר מחוררת, כן. שמאפשרת לחלקיקים להיכנס בריכוז יותר גבוה לגידולים סרטניים, וגם הקרום של התא הסרטני יותר חלש, לעומת תא רגיל, אז הוא רגיש הטמפרטורה. אז גם מקבלים מצד אחד יותר חלקיקים, וגם מצד שני החום הורג אותם, או משמיד אותם, יותר בקלות. לעומת תאים אחרים, וככה עושים את ההבחנה. אז, כמו כל דבר בסרטן, אני קצת אעשה חיים קשים פה, בסיפור זה נראה טוב, בסיפור זה נשמע טוב, גם בפיתוחים גנטיים, גם כל דבר היה נשמע לנייר טוב, בסוף הסרטן עדיין איתנו, נכון? כמו שאנחנו מכירים, הוא עדיין נושא. מה האתגרים בטכנולוגיה הזאת?
תראה, קודם כל, מה שאתה אומר נכון מאוד, אבל לעומת הפסימיות שלך בבחינת הדבר, סרטן ימשיך להיות איתנו. השאלה אם אנחנו נצליח בעצם להתמודד, לא עם הכרזות בומבסטיות מרפאים את הסרטן, וזה טוב לעיתונות הפשוטה. אני מדבר בעצם מטרה איך בסופו של דבר אתה מצליח לשלוט על מחלה בטכנולוגיות של הן לא קשות מדי לחולה בבחינת תופעות הלוואי. לשאלת לגבי האתגרים של הטכנולוגיה. אתגר, אני חושב, הכי חשוב בבחינתנו, שאתה צריך להגיע למסה טרמית באזור הגידול, זאת אומרת מספיק ננו חלקיקים, על מנת שהאנרגיה שאתה מספק לננו חלקיקים והחום שהם מייצרים יהיו מספיק עוצמתים בשביל להרוס את כל הסביבה הזאת, או לפחות חלקית של הסביבה הזאת. אני לא מצפה מאף טכנולוגיה להרוס את כל הזה, לא בטכנולוגיות הקלאסיות הסטנדרטיות, ולא בטכנולוגיה שלנו. שאנחנו דנים על זה, ואנחנו מאוד מפוקסים, שהמטרה זה לא עניין שאנחנו מחסלים את התא האחרון, ופוגעים בסיכוי של המחלה לחזור, כל זה. זה לא העניין, אלא העניין איך אנחנו בטכנולוגיה שלנו, מגיעים למספיק מסה טרמית, בכמות מספקת של ננו חלקיקים, שהאנרגיה שאנחנו נותנים מבחוץ, האנרגיה לא מייננת, הקרינה לא מייננת, היא פיזיקלית. כל דבר שיש את זה בגוף, הננו חלקיק, הוא יתחמם באותה דרך. זה, הננו חלקיק לא בורח מהאנרגיה הזאת והחימום. אבל מה? להגיע למספיק ננו חלקיקים מסביב לתאי סרטן, שבחום יצליחו להרוס אותם. זה האתגר הכי גדול. אנחנו כרגע רואים קצת סיגנל של זה, אבל אנחנו עדיין במינונים הביניים של הכמות של ננו חלקיקים שמזריקים. ואנחנו יודעים שכמה שנזריק יותר ננו חלקיקים, נגיע בכמות יותר גדולה לתוך הגידול, ואז הסיכוי להרוס אותו באנרגיה שלנו יותר גדול.
יש אתגרי רגולציה לשיטה הזאת?
תראה, אנחנו, יש לנו קודם כל את האישורים של משרד הבריאות לעשות את הניסויים בארץ, ככה שאנחנו פתחנו את המחקר בבילינסון. אנחנו קיבלנו מה-FDA, לאחר דיונים איתם, הם הכירו את הטכנולוגיה, הם תמכו בנו, וקיבלנו אישור לערוך ניסוי בארצות הברית. זה לא בא סתם כפילנטרופיה, זה שהראית מספיק ידע במחקרים הפרקליניים, ועכשיו במחקרים הקליניים, שה-FDA מרגיש מספיק בטוח לתת לך אפשרות לעשות את הניסויים בארצות הברית. ויש לנו כבר בית חולים גדול, מרכז סרטן גדול, שהוא מאוד מעוניין, שאני מקווה שאנחנו במשך השנה כבר נוכל לפתוח את המחקר בארצות הברית, ויש גם דיונים באירופה, יש גם מוסד מאוד גדול אונקולוגי שגם מאוד מעוניין בטכנולוגיה, גם הם רואים את הפוטנציאל של הטכנולוגיה, לערוך גם שם מחקרים.
אני מנסה לדמיין את העולם שהפיתוח שלכם מאושר. לכאורה זה נראה משהו שהוא מאוד קל ליישום, כי הפתרון עצמו הוא זריקה, אין פה, החלקיקים יגיעו לאן שהם צריכים להגיע, כלומר אין פה איזה משהו מנחה שהוא מעבר לזה, צריך להזריק, והחימום זה כלי מאוד פשוט, כלומר אין פה, זה לא MRI או איזה, אתה יודע, זה מכשיר גדול שצריך לקנות, זה מה שאמרת,
זה
הקרנה של קרינה לא מייננת.
זה קנייה לא מעניינת, אבל הם יוצר, החברה פיתחה את המכשיר, הוא מכשיר שדומה למראה יותר קטן, אבל גם החולה שוכף שם, ושם הוא מקבל את האינפוזיה של ננו חלקיקים, ואז הוא מקבל את זה בשדה אלקטרומגנטי, יש קויל, והוא שם מקבל את זה. זה דיווייס...
אולי שווה דיווייס. בעצם להתעכב דקה על איך הטיפול בעצם עובד. דיברנו על הטכנולוגיה, איך הטיפול
כן,
קורה.
קודם כל, במחקר, מה שזה חשוב, אנחנו עושים את הסקרינים של החולים המתאימים. זאת חולה שחולה שסיים כל טיפול סטנדרטי, והופסיק להגיב, והוא עדיין במצב גופני סביר, אז הוא יכול להיכנס למחקר הזה. ואז בפינת איך זה מתבצע, החולה פשוט מגיע, זה טיפול אמבולטורי לחלוטין, הוא מקבל את הטיפול, הוא יכול לצאת ברגליים הביתה לאחר מקף מאוד קצר, שהוא חלק מעניין של למידה, עקומה למידה, שאין שום תופעות לוואי, והחולה, כמו בכל טיפול קרינה סטנדרטי, זה הולך הביתה לזה. החולה מגיע, אנחנו היום במסגרת המחקר עושים MRI לפני הזרקה, אחר כך עושים הזרקה, אנחנו מחכים 4 שעות בדיסטריבוציה של הננו חלקיקים בגוף. אנחנו למדנו זה מהמחקרים בחיות, מה הזמן האופטימלי שננו חלקיקים מתרכזים בגידול ויוצאים מאיברים אחרים. ואז הגענו לזה שבערך 4 שעות, אז החולה אחרי 4 שעות עושה MRI חוזר, בשביל נראה את הדיסטריבוציה של ננו חלקיקים. ואז הוא נכנס למיטה, שהוא שוכב שם, הקויל הוא בעצם זו מיטה, שהוא עוטף את החולה בשדה של הקרינה. אנחנו עושים, מתרכזים במה שנקרא בחזה ובטן עליונה. ומדוע חזה ובטן עליונה? מכיוון שזה רוב הגידול מתרכז באזורים האלה, ובסוף זה פוגע באיברים החיוניים וממית את החולה. לכן אנחנו מתרכזים באזור הזה, עושים את הטיפול שזה כמה דקות עם הפסקות, ובערך כל הדבר הזה, ברגע שהוא בתוך המכונה הזה לוקח בערך חצי שעה, מסיים, הוא הולך הביתה, וחוזר למעקב של בדיקות דם, שהכל בסדר, וכעבור חודש עושה סיטי חוזר, לראות מה קרה עם, עם הגידול, או עם הגידולים, עם הגרורות של זה. זה
ושוב, הדבר הזה. חשוב לציין גם שזה קרינה הרבה יותר חלשה מדברים
לא
אחרים שאנחנו עושים בטיפולים רפואיים.
זה לא קרינה שאנחנו מכירים מהמכונות כן. קרינה עם הנזק לדנ"א ועם כל התופעות הלוואי של קרינה. היא קרינה לא מייננת באנרגיות לא גבוהות. הגוף הוא שקוף לקרינה הזאת. רק מה שנדלק זה הגרעין של הננו חלקיק שהוא ברזל. וברזל מול האנרגיה הזאת מתחמם. וזה מה שמחמם את התאי סרטן וגורם לנזק.
מה שאנחנו מקבלים פה זה עוד קו הגנה במלחמה בסרטן. אם יש לנו כימותרפיה, טיפולים ביולוגיים מסוימים, אז יש לנו עכשיו עוד קו הגנה שהוא פיזיקלי, שיכול להיות שהוא פחות פגיע לשינויים של הגידולים הסרטניים.
אני רוצה, יש היום טיפולים בננו חלקיקים, גם עם חימום, אבל הם טיפולים לוקליים, זה הזרקה מקומית, זה לא אותו דבר. אנחנו, החברה הראשונה, עושה את זה באופן סיסטמי, בהזרקה דרך הברית, וזה, בנפח גדול של הגוף, אנחנו יכולים לטפל. זה לא שמזריקים באיזה נקודה ומחממים את הנקודה. פה אנחנו מחממים את כל בית החזה ובטן עליונה, איפה שמתרכזים הגידולים, זה טיפול, למרות שזה לא סיסטמי, באופן תיאורטי אנחנו יכולים ללכת לכל מקום, אבל מתרכזים באזור שהוא חיוני לחולים, אזור שבעצם גורם לנזקים הגדולים, שזה הגרורות בריאות, בכבד, אדרנלים, וכל מה שעורג בסופו של דבר את החולה עם המחלה מתקדמת.
אז מה בעצם השוני של השיטה שלכם משיטות אחרות?
כן. מה שמאפיין אותנו, להבדיל מכל טכנולוגיה, הטכנולוגיה, אפילו טכנולוגיות מצוינות הקודמות, שכל הטכנולוגיות האלה הן טכנולוגיות או כימיות או ביולוגיות, או זה איפה שהסרטן יש לו את היכולת בעצם לפתח מעקפים ולהמשיך להתקדם אחרי אולי אפילו של טיפולים נהדרים לתקופות אפילו ארוכות. השוני זה שבעצם אנחנו חשבנו מהתחלה, זה הרבה שנים אחורה, שצריכים בעצם לפתח שוב טכנולוגיות של הסרטן, אין אפשרות לפתח עמידות. זה השוני העיקרי, ו שבסופו של דבר גם אתה תוכל לעזור על הטיפולים, לשלוט על המחלה לתקופות יותר ארוכות, ומאוד חשוב, בלי הרבה תופעות רווי, מכיוון שהם חולים שכבר סבלו הרבה לאורך תקופה ארוכה, עם כל מיני טיפולים שלרוב עם תופעות לווי לא פשוטות, ופה מה שאנחנו לומדים, התופעות הלווי הן מאוד ייחודיות, הוא חום, יכול להיות, יש לנו מודל שבדק איפה מתרכז גם החום של שעשית הזה, מודלים מתמטיים, והתלונה העיקרית של החולים שעוברים את הטיפול הזה, הרגשה של חום בגב התחתון, לפעמים החום יכול להיות בעוצמה גבוהה, אבל הכאב הזה או ההרגשה, התחום הזה, מפסיק ברגע שמפסיקים את הטיפול, לכן היום אנחנו נותנים את זה בגיבוי של תרופות אנלגטיות נגד כאבים, על מנת שהחולים ירגישו טוב תוך הטיפול, והשוני גם מול דברים אחרים, אין תופעות כלליות, מה שיש בכימותרפיה, בקרינה, או בטיפולים ביולוגיים, או טיפולים חיסונים. בכל השיטות האלה, יש, שהן שיטות טובות, יש תופעות לוואי, לפעמים תופעות לוואי אפילו מסכנות חיים. פה עד עכשיו, עם הניסיון של כמה עשרות טיפולים שעשינו, עשינו כמעט 20 חולים, ולחלק עשינו כמה טיפולים מכיוון שהמחלה נעצרה, אין שום נזק כזה, החולים אחרי כמה דקות קמים והולכים, הבדיקות דם טובות בהמשך, כל הדברים הם, אין בעצם תופעות חמורות שהם זה. זה שוני מאוד חשוב לחולים שבאים מכבר מטיפולים לא פשוטים לאורך תקופות לפעמים ארוכות.
ואני חושב שהנושא הזה שוב מדגים משהו שראינו פה בפודקאסט במספר פרקים, שמדע זה לא רק כימיה או ביולוגיה או פיזיקה, מדע זה הכל, זה מולטי דיסציפלינריות, שכשמסתכלים על הכל בצורה הזאת, יש גישות חדשות שאפשר לפתור בעיות שאנחנו נתקלים בהם. במקרה הזה זה מחלת הסרטן. האם יש איזה נקודה שאתה רוצה אולי להמליץ למאזינים שלנו לעקוב אחרי התפתחויות בתחום, או איזה ספרות למי שרוצה לקרוא בנושא?
לחברה יש כבר גם אפילו פרסומים מדעיים בעיתונות פרלוויו על מחקרים אפריקליניים, אבל זה עדיין, המחקרים הקליניים דורשים יותר זמן על מנת לסכם עניין של בטיחות ואחר כך עניין של יעילות. אבל אני, מה שאני ממליץ, וזה מהניסיון הקליני שלי, לא קשור לחברה, שהקהל צריך להיות מאוד זהיר באיפה הוא מקבל את המידע. יש הרבה מידע שהוא, אני לא יכול להגיד, ברמה מאוד נמוכה, שמביא דיסאינפורמציה. אני ממליץ לחולים אונקולוגיים, או שמתעניין, או אנשים שמתעניינים, תמיד להיכנס לאתרים הרציניים של אוניברסיטאות, ואז לקבל את המידע בצורה מבוקרת, בצורה מאוד מבוקר, והם, יש כל מיני אתרים רציניים, NCCN guidelines לגבי טיפול בסרטן, גם יש אתר שזה לקהל הרחב, לא רק לרופאים. אז יש את זה, אבל מה שתמיד, זה בהתמודדות שלי עם חולים, שהם באים עם הרבה מיסאינפורמציה של אתרים לא רציניים, חלקם אולי אינטרסנטים אפילו, אבל תמיד ללכת על אתרים של אוניברסיטאות.
כן, זה המהות, לחשוף כאן בפודקאסט את הציבור לשיטה המדעית, שבעצם צריך להטיל ביקורת, מצד שני צריך אחרי הרבה מחקרים ופרסומים לראות התקדמות, לפחות באמת המדעית, אבל בתרופות זה יותר קשה, כי בתרופות הם צריכים לעבור את כל השלבים הרגולטוריים.
אין פרמה, אנחנו דיווייס. הצלחנו לשכנע, למרות שאנחנו בזרקה IV, זאת אומרת כדרק או כפרמה, אבל מכיוון שאננו חלקית הוא בעצם מופרש מהגוף בצורה שלם, לא עובר שום מטאבוליזציה, FDA קיבל את זה שמדובר בדיווייס ולא בפרמה, וזה נותן הרבה יתרונות לגבי התהליך הרגולטורי בהשוואה לפרמה, בבחינת זמנים ובבחינת השקעות וכל זה.
בנימה זאת, שוב, דוקטור ארנולדו סיחון, תודה.
תודה לכם.
לפרק שלנו ובפודקאסט. ולמאזינים, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו את עמוד הפייסבוק של עמותת מדע הגדול בקטנה, ואת הפטריון שלנו, LB Science את פטריון, אם אתם רוצים לשים כמה שקלים ולתמוך בפעילות העמותה. טוב, ונשמח לשמוע מכם עד הפרק הבא. תודה רבה, תודה רבה לתורנו לסיפה.